ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש וברשות הרבנים. קבענו שבעזרת השם השיעור וגם הסליחות, נתפלל לרפואת מרן רבנו עובדיה יוסף מגורג'יה, שהיא לרפואתו תחזק ויתרפא ויתעלו שמחת עולם. וכן לרפואת כל חולה וחולות עמו ישראל, בכלל ובפרט, ולהצלחת כל הלומדים וכל עם ישראל כולו. והנה, אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג אל העל. אחר שידענו שהתכלית שלנו בעולם הזה הוא לא בשביל העולם הזה, אלא בשביל מצבנו בעולם הבא. למרות שאנחנו פה חיים וחושבים אלו הם החיים, ולא רואים ולא יודעים דברים אחרים. אבל כשאדם מתבונן, כבר אמר הרב, עליו השלום, אי אפשר לומר שכאלה מעלות גדולות ניתנו באדם, מלבד המעלות הטבעיות, גם מעלות, תודה רבה, מעלות רוחניות גבוהות מאוד, וניתנו רק בשביל ענייני העולם הזה, על המחיה ועל הכלכלה ועל הבלי עולם, זה לא ייתכן. השם נתן בנו נשמה קדושה, שהיא חלק אלוה ממעל, בשביל שנוכל לעסוק בהבלי עולם, בדברים זמניים, בחלומות, ודאי יש מטרה נשגבה, והיא מצבנו בעולם הבא. אחרי שהתברר את זה, אז נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו. כי הרי בלי המצוות ובלי התורה לא נוכל להשיג את מצבנו של העולם הבא. האמת שגם בעולם הזה אנחנו צריכים תורה, שככה, וגם המצוות שהרי כתוב, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואמרה משנה הגדולה תורה, שנותנת חיים לעושה, בעולם הזה ובעולם הבא. אבל העולם הזה, יש צד שאדם יכול להסתדר, על פי ההשתדלות שלו, בבחינת בזיעת הפך תאכל לחם. אבל העולם הבא, אין שום דרך להגיע, לקנות אותו, להשיג אותו, כי אם על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. אז אם אדם יודע שכל מטרתו ומגמתו בעולם הזה היא כדי לקנות חיי עולם, דהיינו עולם הבא, ואין דרך לקנות חיי עולם הבא אלא על ידי תורה ומצוות, אז ממילא יבין כמה חשוב, כמה חמור ומכובד העניין של תורה ומצוות, וגם עיקר העבודה שבידינו. למה? כי הנה אליהם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. העולם הבא לא שייך להשיג בלעדם. זה מוכרח, אין לו דרך אחרת. ואולם ידוע, כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו, ואשר שימשו להגיעו. אין לנו דבר אחד, או לבחור חלק, צריך לעשות. העבודה היא כללית. היא מפורטת לפרטים, אבל היא מתקבצת לקובץ אחד גדול. כמו שאדם עצמו, יש לו איברים שונים, לא הרי זה כהרי זה. אבל בשביל לתת אדם מושלם שיכול לתפקד בכל התפקודים שניתנים בו, צריך את השלמות של כל האיברים. צריך עיניים, צריך אוזניים, צריך פה, צריך ראש. אבל להגיד מספיק, זה עיקר. לא, צריך לב, צריך כבד. נו, צריך גם ידיים, צריך גם רגליים. ובשלמות ביחד, וזה עוזר לזה, וזה עוזר, זה משרת את זה, וזה משרת את זה. כך התורה והמצוות והמעשים הטובים וכל כללות עבודת השם הם משרתים ביחד, נותנים את הכוח המקובץ הזה מפרטים רבים, באמת שזה גם כנגד רמח איברים, יש רמח מצוות עשה, כנגד 365 גידים, יש 365 מצוות לא תעשה. זה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שהאדם השלם, אם אדם חסר לו איזה עבר, הוא נקרא חסר. הוא נקרא חסר. אבל כשיש לו את הכל, אז הוא מושלם, ואז הכל עובד ביחד, ומשלימים ברוחים הבאים. ומשלימים זה את זה. אז זה גם כן, באדם, גם בצד הרוחני, הרמח איברים והשסה גידים משלימים זה את זה, ונעשה הרמח מצוות עשה והשסה מצוות לא תעשה גם כן משלימים זה את זה, ונעשה שלמות שזה נותן ויוצר את כל התוצרת הזאת. זה מה שאמר כאן. ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן תהיה התכלית הנולד מהם. בכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולתו בבירור, ודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי. כל דבר שחסר, אם לא ישלים, זה גם הסיבה שאמרו חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו שכרן השם מצוות? או במקום אחר שאלו, למה לא גילה לנו את מעלתם של המצוות? יש מצוות נכבדות יותר ויש פחות, יגיד לנו. ועד רבה אנחנו נשתדל לעשות את הדברים, סוחר מה עושה, קונה את הדברים הכי טובים שהוא יכול נעשה. נכון שיש מצוות גדולות ומצוות, אבל לא יושלם אדם אם יתפוס רק את הגדולות ויעשה רק את הדברים הגדולים. הוא לא משלים את עבודתו, הוא לא משלים את ההישגים, את התפקיד שהוא צריך למלות, רק שיהיה שם ליבו על כל הפרטים גם הקטנים. ועוד כמובן יש גם פירוש אחר, והוא גם כולם אמיתיים, המצווה כמה שהיא חשובה יש עוד משקל אחר, יש משקל שלפום צערה אגרה, יש מצווה שנראית קטנה אבל אם אדם מצטער עליה הרבה כי קשה לו להשיג אותה או יש לו עליה ניסיונות הרבה, אז היא מקבלת מעלה שאין לתאר. אז זה לא נמדד רק לפי ערך המצווה, לפי הערך של העשייה שלה. וצריך לדעת שבעולמנו יש ניסיונות כמובן, ומנסים את האדם בדבר שהוא יותר קרוב אליו. לא, יש ניסיונות שהם קשים, אבל לא שייכים לאדם הזה. כל אדם מנסים אותו לפי הבחינה שלו גם כן. וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן תהיה התכלית הנולד מהם. כפי הכוח שיש לאותה מצווה, גם התכלית שנולד ממנה, או לאותה עשייה שעבודת השם, נולד ממנה התכלית שמתאים, ואז אחד צריך לשני ואחד משלים השני. בכל הפרש קטן שימצא באמצעים, בעשייה של המצוות, שזה הפרש, תיבחן תולתו בבירור ודאי, בהגיע הזמן תכנית הנולד מקיבוץ כולם. מיד ירגישו שחסר פה, בחיסרון, רק אנחנו לא יודעים להסתכל. אבל זה הקדוש ברוך הוא, הכל צפוי. וזה ברור, מעתה ודאי הוא שהדקדוק, שידוקדק לעניין המצוות העבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. היות וזה חשיבות כל מצווה, וזה כל כך חשוב, אפילו דברים קטנים הם נחוצים. כמו למשל בונים איזה מכונית, בונים מטוס, יש הסתמה אלפי חלקים, אלפים יש. אדם לא יכול לוותר גם החלקים שנראים לא פשוטים, כי לפעמים החלק הפשוט הזה הוא בא רק לשרת, רק להחזיק, אבל אם הוא לא יהיה, ייפתח המקום הזה ויכול אותו מנוע ליפול, או זה דברים כאלה שהם נראים שהם לא במהות של עצם הטיסה, הדברים, אבל חשיבותם יכולה לגרום שכל הכל ילך, גם הדברים היקרים, הכל סוס ורוכבו רמה בים, יכול כל העסק ללכת. אז אדם לא יכול להגיד, בסע, עשינו את הדברים החשובים מספיק. צריך גם הדברים שנראים פחות חשובים, אתה לא יכול לוותר עליהם. ואם לא, כשיגיע זמן הטיסה, כשהיא באוויר, ירגיש, כמה חסר לי הדבר הזה, ואז מה הוא יעשה? שער תלוי בין שמיים לארץ? זהו, כשמגיע זמן תכלית, אז רואים את זה, כמו שכבר, זה ברור. מעטה ודאי הוא, על כן צריך לדקדק דקדוק גדול בכל המצוות והעבודה המוכרח, שהיא בתכלית הדקדוק. לא רק ככה בעברה, יש לפעמים, אנחנו יודעים את זה גם כן בעבודות שאדם עושה. אם אחד בא לתקן איזה מכונית, או נאמר מטוס של קרב שמכינים פשוחו יצילנו, אז אם הם האנשים הם יסודיים, לא מוציאים מתחת ידם דבר שאינו מתוכן. מקפידים, אתה יודע, אם יוצאים מתחת ידם אתה שקט. יש כאלה שעושים עבודה, אבל קצת ברפיון, לא בתכלית הדקדוק. לא בתכלית, אחר כך יכול לצאת מזה דברים חמורים, השם ישמור. כשנופל החמנה לצן שלא יקום ולא יהיה, נופל איזה מטוס, עושים ועדת חקירה. לפעמים מוצאים שזה דבר טכני, קל, לפעמים אדם טעם, הטייס. ולפעמים דבר קל גרם שנפל מטוס ואנשים שמשמור ויציל. אז זה בדיוק ככה, בעבודת השם. פה נראה לנו כאילו דברים, אם יחסר אחד מהם ואחד מהם, זה לא נכון. גם פה אם יחסר ויפתח, אי אפשר להתקיים. העבודה לא מושלמת, אדם לא משיג את תכליתו ואת מטרתו. כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקרה. ומה צריך לדקדק בתכלית כמו זה שמוכר זהב או פנינים או יהלומים? במידות שלהם, במשקל שלהם, מדקדק, כי כל גרם יש לו חשיבות גדולה. בודק ביהלום, יש שם הרבה דברים שהם בודקים. כל פרט מהם יכול לשנות המחיר בכמה וכמה אלפים ויותר. אז הם מדקדקים כדי שלא יפסידו, וגם כדי שלא ייקחו מה שלא מגיע. לרוב יוקרה, כי תולתם נולדת בשלמות האמיתי, ויקר הנצחי שנחקר למעלה ממנו. המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, והתורה יקרה היא מפנינים. בפנינים ובזהב, אתה שם לב, תורה נחמדים מזהב ומפזרב. ושלמה המלך אומר, קרה היא מפנינים. וכל חפציך לא ישבו בה. כל מה שזהב וכל זה, זה הכל הבל, לא ישבו בה. אז אם בזהב אדם מדקדק, אם ביהלומים אדם מדקדק, בתורה שיטות אלוקים חיים, כמה צריך לדקדק בהבנתה? לא להסתפק בערך, כמו שהבנתי, קרוב להבנה. נו, זה בסדר, מספיק. לא, צריך לדקדק, צריך לעמול בתורה. זה הגמרא אומרת במסכת ברכות, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש ומעשה. פשפש ולא מצא, יתלה בעוון ביטול תורה. שאלו המפרשים, וכי כשפשפש ומעשיו, לא פשפש ועוון ביטול תורה? ועלו ביטול תורה, אחת מהעבירות, או הכי גדולה, כמו שתלמוד תורה כנגד כולם, גם ביטול תורה על השם ישמור, זה עבור חמור. אז אם הוא יפשפש מעשיו, יפשפש בתפילה, יפשפש בן אדם מחברו, בתורה לא יפשפש, ודאי פשפש. אז איך אומרים, אם פשפש שלא מצא, עכשיו שלא מצא בכל המצוות, עכשיו יתלה בביטול תורה. אלא ביטול תורה יש לו כמה משמעויות. יש ביטול תורה שאדם לא בא ללמוד, שאדם לא משתתף, לא הולך לקבוע עצמו, או קובע בם, לוקח מכאן, מוציא מכאן, מדבר. זה ביטול תורה מסוג אחד. אבל יש ביטול תורה שאדם יכול להגיע לדרגות של לימוד בעומק, להתייגע ולעמול על התורה. והוא מסתפק בדברים קלים. הוא בוחר לו להסתפק בדברים שנוחים לו. כי אדם בטבעו לא אוהב להתאמץ. אומר החכם, אין עצלות כעצלות השכל. אנשים חושבים מה זה עצלות, מה שמקובל לקרוא עצלות. זה כל מיני עבודות קשות, או הליכה קשה, או לקום בחצי הלילה ולהתחיל בקור ובגשם לעשות איזו שליחות. זה עצלות, אני אומר קשה לו. מתחיל לתת עצות, אולי נשאיר את זה למחר, אולי זה יסתדר, למה לנו? זה עצלות. אבל יש עצלות גדולה מכולם, עצלות השכל. את זה לא כל כך מוכר בציבור. האדם מתעצל לעמול עם השכל שלו. אדם מעדיף ללכת אחרי דברים שהם קלים. תראו, אדם לומד גמרא, מגיע לחלק של ההגדה ואתה רואה אותו שמח. עכשיו הוא יכול, כמו אותו סטרדה, הוא נוסע, קל לו. מגיע לאיזו סוגיה שהוא לא רגיל בה, טומאה וטהרה או שייכת לחדשים, ואתה רואה איזה הפנים שלו קצת קודרים. מה, זה לא תורה? זה תורה עוד יותר. לא, אבל אדם אוהב, אוהב תמיד בוחר בדברים קלים. לא אוהב להתאמץ. אדם לא אוהב להתאמץ, לא אוהב להפעיל. אדם חושב שזה ככה היצר עושה לו. אבל צריך לדעת שבלימוד תורה, כמו שאמר החזון איש עליו השלום, באחת האיגרות, הוא אומר, כל סגולות התורה לא נאמרו, אלא בעמלה של תורה. מתי אדם זוכה בסגולות שהתורה נותנת, מתי היא נותנת לו את הסגולות האלה? כשהוא עמל. ועמל צריך להיות עמל ביגיעה בכל כוחו, כל מה שיכול להשקיע. אדם לומד לברר דבר, לומד להבין דבר, צריך לעמול על הדבר. לא יסתפק רק ככה מלמעלה רופף. זה גם נקרא ביטול תורה. אפילו הוא לומד, אבל הוא לומד בלי להתייגע, לומד בלי להתאמץ, כי קל לו, אז זה גם כן נקרא שמו ביטול תורה, השם ישמור. על כן אמרו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, הרי הוא פשפש גם בתמותה. כן, הוא פשפש. הוא ראה שהוא לומד, הוא בא כל הסדרים ומשתדל, אבל עם כל זאת, יש סוג אחר של ביטול תורה. שאדם לא התייגע מספיק, לא עמל מספיק, לקח לעצמו דרך קלה. אהבת התורה ואהבת השם הם שאדם מעריך שזה תורת אלוהים חיים, וכשיודע שזה תורת אלוהים חיים, אז הוא מתאמץ ועמל ויגע. גם אתה מתחכם, גם זה שבא לקבוע עיתים לתורה. סיפרתי כמה פעמים, היה לנו שכן בבני ברק, קראו לו ביצחק חתואל עליו השלום. היה בעל בית שעבד, נהנה מיריע כפיו, היה עובד במנעולים, היה מפעל בבני ברק, קוראים לו ירדני. הוא היה עובד שם. מפעל פשוט עובד כל היום, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. אבל כשבא בערב, טועם איזה או שותה איזה קוסטה, רץ לבית המדרש, היה לומד דף היומי. שנים על גבי שנים, סיים כמה פעמים את השס. אבל יש הרבה שהולכים לדף היומי, וגומרים, ברוך השם, גמרתי את הדף. עכשיו הולך ויר מנוחה איתו. האיש הזה עליו השלום, שהיה ירא שמיים, ואוהב את התורה באמת, היה הולך לבית, טועם איזה דבר אחר כך ארוחת ערב, וחוזר על הדף. ומה שמשקיע בחזרה יותר מה שלמד. ומאיפה אני יודע, היה לפעמים, בא ב-11, ב-12, אפילו יותר, נוקש עד. אני בא, פותח לו, ביצחק מה קרה. הוא צריך לקום מוקדם, תקום בעוד לילה בשביל הנץ, גם בקיץ יקם. ועובד כל היום קשה, הוא צריך לנוח. מה קרה, ביצחק? הוא אומר לי, לא, ברוך השם, הכל בסדר, רק לא הבנתי משהו בגמרא, ולא יכולתי לישון. באתי, בבקשה, תעשי. אנחנו יושבים וחוזרים. לא מבטר לעצמו. הוא למד כבר, גמר את הדף, סיים. לא. הוא יושב ובודק את עצמו. האם הבין כל מה שהרב לימד להם. חוזר ובודק לאט לאט. ואם לא הבין, הולך, יוצא מתוך ביתו. אפילו זה נקרא עמל של תורה. ואצל תמיד חכם, העמל מתבטא עוד יותר עמוק. צריך לפעמים לעמול עד קלות הנפש. עד קלות הנפש. צריך אדם לעמול ולעמול. וצריך להתפלל על זה. סיפר לי כמה פעמים הגאון רבי שלום משאש עליו השלום. רבה של ירושלים. סיפר לי בפיו. פעמים רבות אמר לי ככה. אמר לי, כשאני רוצה ללבן סוגיה, אני יושב ולומד בה, אומר לי שפעמים מסיעתא דשמיא. עובר על הסוגיה בגמרא, מסתכל בפוסקים וזה הולך. אני ממשיך, כותב ומברר, כותב ומברר, עד שיוצאת ברורה ומבוארת ומבוררת, והתורה יוצא פסק מצוין. אומר פעמים, אני מתחיל ואני רואה שאני נחסם בדרכי, מנסה, מנסה, לא הולך. אומר, כשיש כמה שעות לא הולך, אני עוזב את זה, סוגר, שם שם את הסוגיה בצד, לוקח סוגיה אחרת. תעסק איתה, אחרי שאני גומר את זאת, חוזר עוד פעם. אומר, לפעמים בפעם השנייה כבר הולך טוב. כבר השם פותח שערים, כי כמה שאדם עמל, אם השם לא יכוון אותו, לא יכול לגמור, לסיים, להגיע לבירור ההלכה. אומר, אז אני רואה פעם שנייה אם הלך טוב. אומרים, גם פעם שנייה לא הלך, אני עוד פעם שם אותה בצד, ולוקח עוד פעם סוגיה אחרת. אחרי שגומר, לוקח, חוזר פעם שלישית לאותה סוגיה ראשונה. אומר, אם גם הפעם השלישית לא הולך, אומר, אין ברירה, אני מתחיל לבכות. תפלל ולבכות, פעמים עד אור הבוקר. והשם אומר, נגיד הדמעות אף פעם, אומר, לא נעצרתי. תמיד הגעתי לה. והוא כבר היה זקן מופלג, זקן שקנה חוכמה, סבד עם משפטים, כבר שפט ודן וכתב וחיבר, יושב ובוכה על עמלה של תורה. אמר לי גם כן מורי, ואמר לנו הרב שלנו, הרב של אגף הבל, שכמה פעמים ראו אצל החזון איש, פעמים מצאו השולחן ערוך, או הגמרא שמעין, כולה רטובה. וידעו שלא היה שם מים, רק מהדמעות שלו על עושה. אומר לי שפעמים סוגיה לומד אותה יומיים שלושה, ולפעמים חודשים בסוגיה אחת. וכשכנראה גם הוא, כשלא הלך, ישב ובכה. חזוני שהיה גאון כזה גדול ועמקן, היה בוכה עד שהספר היה כולו מלא בדמעות שלו. עד כדי ככה עליו השלום. ככה החכמים, זה עמל, אבל זה גם עמל אם התייגעו ועמלו עד קלות הנפש. אז אם אדם לומד ולא עמל מספיק, אז גם כן נקרא סוג של ביטול תורה. אם יכול ללמוד יותר בעמל ולומד פחות, כאן הרב לימד אותנו שעבודת השם צריכה להיות בתכלית הדקדוק. לא סתם דקדוק בעלמה, בתכלית הדקדוק. צריך לעמול ולהתייגע ולעמול בתכלית הדקדוק עד שיגיע. אם לא, זה לא מושלם. חסר בשלימות של המצווה. וזה חלק מההתבוננות שלנו לפני יום הדין. מה זה נחפשה דרכנו ונחקורה? נחפש אם יש מצוות שאולי אנחנו לא עושים אותה. נחפש אולי חלילה שזה עבירה שמתגלגלת בין הידיים ואדם לא שם לב. ומה זה ונחקורה? שנחקור גם את הדברים הטובים. האם עושים אותם כראוי? נחקור את המצוות שעושים. נחקור את הלימוד שלומדים. נחקור אם אכן אנחנו יוצאים בהם את החובה. כי אם אדם לומד ולא לומד בעמל הראוי, עדיין נקרא שמו ביטול תורה. אז זה ודאי צריך לחקור. אדם מתפלל ולא מתפלל בכוונה הראויה, זה עדיין לא נקרא שמו מתפלל. זהו ונחקור גם בדברים הטובים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נמצאנו למדים כעיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לחיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. נמצאנו למדים שעיקר המצוות, עיקר המציאות של האדם בעולם הזה, כבר אמרנו שזה בשביל מצבו בעולם הבא, לא בשביל מצבו בעולם הזה. כאן הוא מוסיף שזה רק לקיים מצוות ולעבוד, לעבוד את השם ולעמוד בניסיון. זהו חלק מעבודת השם. רבינו נחמן אומר, למה כל יום מתחילים את התפילה והאלוקים ניסה את אברהם? כבר התחילה, גומרים ברכות השחר והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. להזכיר לאדם שחיים הם ניסיונות. אנחנו חלשים, מדי פעם חושבים זה צרות וזה ככה, זה ניסיונות, והאלוקים ניסה את אברהם. רק הניסיונות, אברהם אבינו, לפי מדרגתו, התורה מתארת איך שהשם מדבר איתו ואומר לו, קח, תעשה קחנה את בנך, גרש את האמה הזאת ואת בנה. מדבר איתו ואומר, אנחנו לא במדרגות כאלה, אנחנו, הניסיונות באים כמו שכל החיים שלנו הם באסתר, ואנוכי אסתר, אסתר, לא רואים את יד השם בגלוי. גם הניסים שעושה בימינו, מאז מרדכי ואסתר, זה זמן הסתרת פנים, וזה הולך וגדל, אז גם הניסים לא נעשים בהתגליה, בגלוי. אלא איך הם נעשים? כמו דרך טבע, כאילו דבר נגרם ודבר נמשך, ודבר מושך דבר, ואנחנו חושבים שזה בא מאליו, כמו במגילה, מי שהיה חי באותה תקופה, אנחנו היום קוראים את המגילה בחצי שעה, מבינים את הניסים. אבל מי שהיה חי באותה תקופה, בשנה זאת קרה שהמלך השתקר ויעצו לו להרוג את זרש, שנה אחרת נבחרה אסתר, אחרי שנתיים בקטן ותרש, אחרי זה אף אחד לא ידע הקשר שבין המעשה הזה למעשה הזה. אף אחד לא הבין. חשבו יקרה, במקרה המלך הזה משוגע, עשה ככה, בכתב יש בוגדים, יש הרבה בוגדים, מרדכי דיבר, כל הכבוד לו, וככה אחד, כל מקרה, אף אחד לא... זה הדרך. גם הניסיונות שלנו, הם לא באים בצורה שאדם מיד קולט שזה ניסיון. הניסיונות באים כמו מקרים שעוברים על החיים, עד שאדם חושב זה צרות שבאו עליו. אבל החיים הם ניסיונות, ואלוקים ניסה את המשיזה. פה הרב אומר שכל העיקר של המציאות של האדם בעולם הזה, הוא מרכז את זה על שלושה דברים, לקיים מצוות, ולעבוד ולעמוד בניסיון. אני מעמיד את העמידה בניסיון כחלק מהדרגה הגדולה, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד. אדם לא נברא בשביל הנאות שלו, זה רק בא לעזור. האכילה נותנת לו את הכוח לקיים, השינה, לפעמים הנפש שלו צריכה גם איזה מנוחה, איזה טיול, אז הכל צריך להיות מכוון לשמש ולשרת את הדברים העיקריים שאליהם נברא אדם. כדי שיהיה לו סיוע בלבד, כדי שיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת. כי העבודה הזאת המוטלת עליו היא עבודה גדולה ועצומה, והיא צריכה יישוב הדעת והתבוננות, ועל כן הוא משתדל לסדר את שאר העניינים, שיהיה בזמן התורה, בזמן התפילה, יהיה פנוי. האדם מגיע אחר כך למדרגות שהכל נהיה עבודת השם. גם אכילתו, גם שתייתו. כשהכל מכוון, אז הוא מגיע, זה נקרא שהוא מקדש גם את החולין. זה עיקר המטרה שלנו בעולם. להוסיף מן החול על הקודש. אז בשבת אנחנו מוסיפים, זה מובן יותר. או ביום טוב או בכיפור, מוסיפים בזמן. מוסיפים חתיכת זמן. בכניסתו ומוסיפים חתיכת זמן ביציאתו. כן, זה, אבל המטרה היא להפוך את החול לקודש, שהאכילה שאוכל שהיא גשמית היא בכוונה ובמטרה עד שהיא נהפכת לקודש, שההנאות שלו יהפכו לקודש, הכל נהפך לקודש. אמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, לא יהיה לו תכלית אחרת, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. צריך לשבור המחיצות, לא יישארו דברים, צריך להגיע לאט לאט שהכל יהיה קודש, בלי מחיצות. הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו, ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. כעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו להשיג את הקורבה הזאת, ואני קרבת אלוקים לי טוב, במלאתו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. נעמוד כאן, כי הדברים האלה צריכים עוד ליבון וחזרה, רק לא רציתי להפסיק אמצע הפרק.